בתחילת הפרשה. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מועיל מועיל למור. אומר רש"י, למור צא ואמור להם דברי כיבושים, בשבילכם הוא נדבר עמי, שכן מצינו שכל המדחת שנה, שכן מצינו שכל המדחת שנה שהיו ישראל במדבר, כי מיודים מן המרגלים ואילך, לא נתייחד הדיבור עם משה, שנאמר, ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות, וידבר השם אליי למור, אליי היה הדיבור. ואחר. זאת אומרת, כתוב פה דבר נורא, עם כל המדרגות הנוראות שהיה למשה רבנו עליו השלום, עם כל זה, הכל בשביל מה היה בשביל עם ישראל. יותר בעריכות יש את הנושא הזה במחילתא, המחילתא זה מדברי חז"ל על חומש שמות, יש מחילתא וספרה וספרי. המחילתא זה ברייתות על החומש שמות, והספרה זה התורת כהנים, זה על חומש ויקרא, והספרי זה על חומשים במדבר ודברים. אז בתחילת המחילתא מדובר שם בעריכות על העניין של ברוך בן נריה, שהיה תלמידו של ירמיהו הנביא. ברוך בן נריה, תלמידו של ירמיהו הנביא, התלונן להשם יתברך, למה הוא לא זוכה לנבואה? כל תלמידי הנביאים זכו לנבואה והוא לא. ואז הקדוש ברוך הוא ענה לו, זה בגלל שעם ישראל בגלות אין רואה ללא צון. כל הנבואה ניתנת לנביאים עבור עם ישראל. אז זאת אומרת שהנביאים, המנהיגים של עם ישראל, זכו לכוחות גדולים בזכותם של עם ישראל. לצד שני אנחנו רואים בפרשה, יש לנו בפרשה, כאן פרשת ויקרא, זה פרשה של הקורבנות, חלק גדול מהפרשה זה קורבן חטאת שבא על עבירות. על איזה עבירות קורבן חטאת בא? עבירה שזדונה בקראת, אז שגגתה בחטאת. בדרך כלל רק עבירה שזדונה בקראת, שגגתה בחטאת. אז יש כאן, זה מחולק הפרשה של חטאות, זה כאן בפרק ד', זה מחולק לכמה חלקים. החלק לכמה פרשיות. פרשייה הראשונה, זה מדבר על פר של כהן משיח. יש הכהן משיח, זה כהן גדול, אם הוא חטא בשוגג, אז יש לו קורבן מיוחד, שונה מקורבן של אדם רגיל שחטא. אחרי זה פרשייה ראשונה. פרשייה השנייה, זה פר אלם דבר של ציבור. אם כל הציבור נכשלו בשוגג על ידי טעות של הבית דין, אז זה עוד סוג של חטאת. שני החטאות האלו שווים, שהם מביאים עליהם פר. הכהן משיח שחטא, זה הקורבן שלו, זה מקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר, תמים לשם לחטאת. פר אלם דבר של ציבור, אז גם כן הם מביאים פר בן בקר לחטאת. ושניהם הפרים האלו זה פרים הנשרפים. זאת אומרת, את הדם, את הדם מזים, מהדם שלו הם מזים גם לפני הפרוכת שבין הקודש לקודש הקודשים, כמו בהזאות של כהן גדול ביום הכיפורים. אצל כהן גדול ביום הכיפורים מזים גם בתוך קודש הקודשים כנגד הכפורת, פה מזים רק על הפרוכת שבין הקודש לקודש הקודשים, ואחר כך על הקרנות של מזבח הזהב, גם כן כמו זה דומה לפר של יום הכיפורים. ואת שיירי האדם ליסוד מזבח העולה, את החלב מקטירים על המזבח ואת הבשר שורפים מחוץ למחנה. בזה שווים גם פר כהן משיח, נהיינו כהן גדול, וגם הפר של אלם נבש לציבור, זה פרשה שנייה. ופרשייה הבאה בזה זה אשר נשיא. נשיא זה מלך, מלך שחטא, אז יש לו גם כן קורבן חטאת. זה שונה בזה של אדם רגיל, בזה שזה שעיר עזים זכר תמים, ולא כמו שביחיד כבשה או שעירה. זה אופן ג' ואופן ד' זה של אדם רגיל. אם נפש אחת נכתב שמגעה מהארץ, אז זה הוא מביא או כסבא או סעירה. זה ארבע סוגים של חטאת, חטאת רגילה. אז יש לכהן משיח, ויש להעלם דבר של ציבור, שכל הציבור טעה על פי בית דין, ובשני אלו זה פר, ואחרי זה יש של מלך ושל אדם רגיל. כל הקורבנות האלו זה רק על דבר שזדונו קרת. דבר שאין זדונו בקרת, אז על שגגתו לא מביאים את החטאת הזאת. יש שני דברים שזדונם קרת, שלא מביאים עליהם חטאת. מה זה? קורבן פסח. אם מישהו לא הביא קורבן פסח, כתוב בתורה שזה בקרת. זאת אומרת, בזמן שבית המקדש קיים, והוא יכל להביא, הוא לא היה תמה בדרך רחוקה. או על ביטול ברית מילה, גם כן יש קרת. שני הדברים האלו, אין על שגגתם חטאת, כיוון שלעבור עליהם זה לא בקום עשה, זה בשב ואל תעשה. כל מה שדבר שזדונו קרת, שגגתו חטאת, זה רק עד כמה שזה עבירה בקום עשה. נגיד, אדם חס וחלילה חילל שבת, אדם חס וחלילה אכל חמץ בחג הפסח, וכן הלאה. אבל דבר שהוא בשב ואל תעשה, אף על פי שזדונו קרת, אין שגגתו חטאת. כדי להתחייב חטאת, צריך שני תנאים. שזה דבר שזדונו קרת, ושהוא בקום עשה. אז שגגתו בחטאת. כן. יש לנו עוד סוג של חטאת נוסף, בהמשך קורבן חטאת נוסף, בהמשך הפרשה, שזה עניין של קורבן עולה ויורד. יש עוד כמה חטאות, אבל החטאת הפשוטה, זה כמו שאמרנו, בדבר שזדונו קרת, ובקום עשה. בתחילת הפרשה של חטאת אמרנו הראשון, זה הולך על כהן משיח. אז כתוב שם, זה הכהן הגדול, אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם. מה זה לאשמת העם? אז אומר רש"י, שפשוטו לפי ההגל, יש בזה שתי פירושים. מה זה אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם? מה זה לאשמת העם? אז אומר רש"י, המדרש הזה, זה כמו שכתוב בפרשייה הבאה, בדין אשמת העם, בפר אלם דבר של ציבור, אז שם כתוב יותר פרטים על איזה עבירה, אז גם כאן זה אותו דבר. לפי פשוטו אומר, פה הפשט זה לפי ההגדה. זה מקום נדיר שההלכה בהדרש, הולך רק, ההלכה היא לפי הדרש של הפסוק, והפשט הוא דווקא לפי ההגדה. אז הוא אומר, שהוא פשוטו לפי ההגדה, כשהכהן גדול חוטא, אשמת העם מזה, שהם תלויים בו, לחפר עליהם ולהתפלל באדם ונעשה מקולקל. אז אומר רש"י שלפי הפשט של הפסוק מהשמה, שיש קשר בין החטא של הכהן לאשמה של העם. אפשר לפרש את דברי רש"י בשני דרכים. יש דרך לפרש שהכוונה שכשהוא חוטא נוצר מזה אשמה לעם. אבל ראיתת הלשון לאשמת העם משמע שזה תוצאה מהירידה של העם. זאת אומרת, כשהעם ישראל בעלייה, זה יכול לגרום למנהיג שלהם נבואה, עד כדי כך הוא זוכה. וכשהעם ישראל בירידה, זה יכול לגרום חס וחלילה חטא לכהן גדול. כתוב בספרים אותו דבר, זה לצד שני. כשראשי העם יותר טובים, אז זה גורם עלייה רוחנית לעם, לא רק בדרך הטבע שהם משפיעים יותר על העם, גם ברוחניות זה קורם יותר קדושה לעם. ואם חס וחלילה ירידה אצל המנהיגים, אז גם אצל העם זה מתבטא בירידה. יש מכתב בקובץ איגרות חזון איש, הוא מדבר שם על העניין של המצווה להחזיר בתשובה. אז הוא אומר, ודאי שאם אדם יש לו את האפשרות באופן מעשי להחזיר, אז הוא חייב לעשות את זה, כל לפי הכללים, באופן שזה לא מוריד אותו וכו', לא נכנס לו שם בפרטים. אבל אומר שחוץ מזה, עצם הדבר שאדם עולה ברוחניות, זה משפיע על כל עם ישראל. כמובן, לא שאדם יכול להגיד שהוא יושב ללמוד שעה, עכשיו ממילא כל עם ישראל יחזור בתשובה, אבל אומר, משהו זה משפיע. יש כאלה שזה גורם להם לחזור בתשובה, יש כאלה שזה לא עד כדי כך, זה רק גורם להם הרהורי תשובה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל כל עלייה רוחנית של כל אדם היא משפיעה על כל עם ישראל, כי יש קשר בין הנשמות של כל עם ישראל זה לזה. יש בפסוק בפרשת קדושים, בפרק י"ט, פסוק י"ח, כתוב לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אז יש כאן כמה דברים שיש לבאר בכוונת הפסוק. כתוב, דבר ראשון, כתוב פה בפסוק לא תיקום ולא תיטור. מדגישה התורה את בני עמך. זה לשון קצת נדיר. בדרך כלל, הלשון זה רעיך, עמיתך, פועל, כמו בפסוק הקודם, הוכיח, תוכיח את עמיתך, או בפסוק הזה, הלאה, ואהבת לרעך. התורה מדגישה כאן, לא תיקום, לא תיטור, את בני עמך. אחרי זה, ואהבת לרעך כמוך, זה מצווה, מצוות עשה, ואני השם. ארבעה חלקים בפסוק, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. מסבירים המפרשים על פי הירושלמי. הירושלמי מסביר על האיסור שלא תיקום ולא תיטור. יש פעמים שזה קשה מאוד לעמוד בזה. פרוש קשה, ודאי שהתורה אפשר תמיד לקיים, אבל הניסיון לפעמים בזה הוא גדול. כמו שאומר בספר מסילת ישרים הרמח"ל, אומר שהנקמה אם אדם עשה לשני רעה, הנקמה היא מתוקה מדבש. ויש לבן אדם תאווה מאוד גדולה לראות שהשני חס וחלילה מקבל מכה. והתורה אוסרת את זה, לא תיקום ולא תיטור. לא תיקום, אומר רש"י, מה זה? אמר לו, השאילני מגלך. אחד ביקש לשני, תשאילי, יש איזה כלי אני צריך. אומר לו, לא מוכן לתת לך. בלי סיבה, לא רוצה לעזור לו. למחרת, השני בא אליו, אומר לו, תשאילי את כלי זה וזה. הוא חייב להשאיל לו. אסור לו להגיד, אני לא משאיל לך, בגלל שאתה לא השאלת לי. זה לא תיקום. ומה זה לא תיטור? למחרת, הוא אומר לו, הראשון ביום הראשון ביקש לשני להשאיל לו חפץ, הוא לא השאיל. למחרת השני ביקש לראשון, הוא משאיל. אבל הוא אומר לו, אני לא נוהג כמוך. הדיבור הזה, זה נקרא נטירה. אפילו בדיבור זה אסור. אז זה אומרת התורה, בני עמך. אומר הירושלמי, אם אדם אחז סכין ביד ימין, ובא לחתוך לחם, ובטעות נחתך לו יד שמאל, אז מה עכשיו? הוא ייקח ביד שמאל את הסכין ויחתוך את יד ימין, לנקום ביד ימין? ודאי שלא. למה? זה אותו בן אדם. כלומר, קרה לו נזק אחד, הוא יעשה לעצמו נזק שני? מה פתאום? אומר ירושלמי אותו דבר, אומרת התורה, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. אומרת התורה, כולנו עם אחד. כולנו, מבחינות מסוימות, נשמה אחת שמתחלקת בהרבה גופים. אז למה לקום ולתור? בגלל שקרה נזק לצד זה, לעשות נזק לצד שני, כמו בשני הידיים. ואהבת לרעך כמוך. זה הידיעה הזאת, זה נותן את הכוח. ואהבת לרעך כמוך, אומר המחל, מה זה ואהבת לרעך כמוך? כמוך ממש, בלי שום חילוק, בלי שום מפרש, זה קשה מאוד. ובפרט אומר המחל, הציווי הזה נאמר גם לאדם שערע לו, גם לאדם ששונא אותו. ורואים סימוכים לדברי, דיוק לדברי הרמח"ל, לדינה ודאי זה כך, אבל זה מדויק. זה שהתורה כותבת את זה באותו פסוק, אם לא תיקום ולא תיטור, למי נוקמים ונוטרים? לאחד שעשה לך רע, עליו אומרת לך התורה, ואהבת לרעך כמוך. איך את זה אפשר? אז זה כבר הניסיון יותר גדול. לא, אדם יכול, אדם הרע לו, הוא לא ינקום אותו, הוא לא ינקום לו, הוא לא ינטור לו, אבל לאהוב אותו, ממש כמו, אז יש רק דרך אחת, אני השם. על ידי הדבקות, והשם יתברך, אדם מקבל את הכוח הגדול הזה, את הכוח להעביר על הכל, לוותר על הכל. על כל פעם נחזור לענייננו, שבפסוק הזה, על פי הירושלמי, מרומז העניין, שכל עם ישראל מבחינה מסוימת, זה נשמה אחת שמתחלקת בגופים שונים. אז לכן, כל יהודי שעושה משהו, ברוחניות, מתקדם, ובמידה מסוימת מקדם את כל עם ישראל. כמו שכשאדם עושה מצווה ביד, זה מקדש את כל, את כל החלקי הנשמה של כל הגוף, וכן הלאה, בכל עבר. אותו דבר, כל יהודי שעושה מצווה, זה מקדם את כל עם ישראל. אומר החזון איש, זה גם הסיבה שמבואר בגמרא בכמה מקומות, בכללם בגמרא בברכות בדף י' עמוד א', שאחד יכול להתפלל על השני שיחזור בתשובה. אומר החזון איש, איך אפשר כזה דבר? הרי יש העולם הזה זה עולם הבחירה. מה, אתה לוקח אותה בחירה? אומר החזון איש, כל עם ישראל מבחינה מסוימת זה נשמה אחת, אז עובדים במשותף. הבחירה היא כללית על כל עם ישראל. זה שאחד יתפלל על השאר, על האחרים, אז זה כלל, זה מישראל, מעם ישראל בתפילה. אז זה הכוח של החיבור. אז זה פשר הדבר, מה שאמרנו, שכשעם ישראל בעלייה, זה מעלה את ראשי עם ישראל עד לדרגה של נבואה. אם חס וחלילה עם ישראל בירידה, זה סכנה רוחנית גם למנהיג. ולצד שני, אותו כשהמנהיג עלה, זה עלייה לעם ישראל. אם המנהיג ירד חס וחלילה ירידה לכלל, אז זה כל אדם צריך לדעת שהאחריות שיש לנו, האחריות שיש לנו על המעשים שלנו, היא הרבה מעבר לעצמנו. היא אחריות על כל עם ישראל. כל עלייה הרוחנית שלנו משפיעה על כל עם ישראל. ובאמת לא רק על עם ישראל, על כל היקום כולו. הבאנו פעם מהספר לשם שבו בהחלמה, היה השבוע בכבזי נדר, היום הפטירה שלו. הוא אומר, כל מצווה שיהודי עושה, זה משפיע על כל היקום כולו, על כל העולמות כולם, על כל מה שנברא בעולם, על כל יהודי, על כל בן אדם, על כל בעל חי, על כל רמס, על הכל, על כל דומים, הכל מושפע, בין ממעשים טובים ובין חס וחלילה ממעשים לא טובים. אז אם ככה אני שואל את השאלה, למה יש לנו בכוונות של הקבלה כל מצווה, הבחינה שלה בעולם אחר, איפה היא מתקנת? זה באופן יותר ישיר ובאופן יותר חזק, אבל באופן עקיף, באופן קלוש, כל מעשה משפיע על הכל, חוץ מכמובן על השם מדברך עצמו, שאנחנו לא יכולים להשפיע עליו שום דבר, אין בו שינוי או תמורה, אבל על כל הנבראים, על כל מה שיש בעולם, בכל העולמות, גם בעולמות העליונים הרוחניים, כל פעולה הכי קטנה של כל יהודי משפיע על הכל. וזה בהפטרה של הפרשה גם כן מרומז, הפטרה של הפרשת ויקרא בישעיהו, פרק מ"ג, אז כתוב בסוף הפרשה, בסוף ההפטרה, מחיתי חאב פשעיך וכענן חטאותיך, שובה אליי כי גאלתיך. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, מבשר להם על סליחת העוונות. מיד אחרי זה בפסוק הבא, רונו שמיים כי עשה השם, הריעו תחתיות הארץ, פצחו הרים רינה, יער וכל עץ בו, כי גאל השם יעקב וישראל כפר. השמיים והארץ, הערים והיערות, כל עץ, הכל ישמח, בכל יש שמחה. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא גאל את יעקב ואת ישראל, מחק את הפשעים והחטאים של עם ישראל. אז יש שמחה אפילו בצומח ואפילו בדומם. היער וכל עץ בו זה צומח, הערים והארץ זה דומם, אפילו בזה יש שמחה, והכל, הכל מתקדש, הכל מתעלה. אז אנחנו צריכים לדעת את האחריות שיש עלינו מצד אחד, ואת הרוממות שיש בנו מצד שני. עד כמה הכוח שלנו בכל מצווה שאנחנו עושים, עד אחד הדברים מגיעים, עד איזה תיקונים שאנחנו יכולים לתקן. הפרשה שלנו זה הפרשה של הקורבנות, שבהתחלה קורבן עולה, עולת בהמה, כמה סוגים של עולת בהמה. הפרשייה הראשונה זה מהבקר, דהיינו פר לעולה, אחר כך מנצון, מכבשים או מעיזים, ואחר כך מהעוף, מתורים או מבני יונה. וזה נגמר הפרק הראשון, כמה סוגים של עולת בהמה, אם היא מפר או מכבש או מעז או 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 מעופות. אחרי זה יש גם כן עדיין עולה, אבל זה קורבן מנחה. סליחה, זה לא עולה, תהיתי בלשוני. זה מנחה חלק מן הנאכל, המנחה הזאת. על כל פנים, אז קורבן מנחה, אומר רש"י, בקורבן מנחה כתוב ונפש, כי תקריב קורבן מנחה להשם, סולת יהיה קורבנו וכו'. אומר רש"י, לא נאמר נפש בכל קורבנות נדבה, אלא במנחה. זאת אומרת, לפני כן כשדיברנו על בהמה, עולת בהמה ועוף, מבקר, מצון ומיופות, לא כתוב נפש. כתוב אדם, כי יקריב מכם קורבן להשם. רק פה במנחה כתוב נפש. אומר רש"י, לא נאמר נפש בכל קורבנות נדבה, אלא במנחה. מי דרכו להתנדב מנחה? אני. אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו כאילו יקריב נפשו. מה הכוונה של הדבר? למה דווקא בעני, מה הקדוש ברוך הוא מעלה עליו כאילו יקריב נפשו? זה הרי מעלה גדולה, כאילו יקריב את נפשו. זה הדרגה הכי גבוהה. הכוונה של הדברים הוא, העני להביא אפילו מנחה מסולת, זה יותר קשה אצלו מאשר אצל העשיר להביא בהמה. הכל נמדד לפי הקושי. זה אומרת לנו הדורה. כך מסביר הבעל הטורים, גם בראה שכנראה זה הכוונה. אומר הבעל הטורים, נאמר נפש במנחה, לפי שבנפשו היא באה, שאני תורח עד שישיג להביאה. הקושי שנמדד יותר מהכמות. זאת אומרת, אם אדם סתם היה עומד ורואה את העשיר מביא בהמה, והיא שור גדול, ואילו העני מביא קצת קמח, אז מה היה אומר, איזה קורבן יותר חשוב? הקורבן של העשיר, הוא בתורה עד רבה. העני, שזה בא לו בקושי, אפילו שזה קצת, אפילו שזה פחות, השכר של זה יותר גדול. ולא רק השכר, המהות של הקורבן, זה כאילו הוא יקריב את הנשמה שלו. התורח שיש בדבר, הקושי שיש בדבר, זה נתינת הנשמה, זה הדבר הכי גבוה. אנחנו צריכים לדעת את זה לגבי עבודת השם גם כן. אחד הדברים שהכי מחלישים אותנו בעבודת השם, זה שהרבה פעמים אנחנו לא כל כך מצליחים, מתאמצים ומתאמצים, ובקושי מצליחים, עד שאנחנו מבינים את הסוגיה, עד שאנחנו מצליחים להיזכר את הפרטים. אז האדם נחלש מזה, אומר, מה כבר חשוב עבודת השם שלי בשמיים? אם הייתי יכול ללמוד הרבה ולהבין טוב, הייתי יומם ולילה אולי לומד בשקידה. אומרת לנו התורה לא כך. הכל נמדד, דבר ראשון לפי הקושי. כמו שכתוב בעבוד רבי נתן, טוב פעם אחת בצער ממאה הפעמים שלא בצער. טוב פעם אחת בצער ממאה הפעמים שלא בצער. הקושי, אפילו אם לקורבן פחות, תעשו חשבון כמה עולה שור גדול, כמה עולה קצת סולת למנחה. ודאי ששור עולה פי כמה וכמה, זה מכובד פי כמה וכמה. אבל בשמיים, המנחה הזאת יותר חשובה, כי זה בא בתורח, זה בא בקושי. ודאי כולנו מקווים שתמיד יצליח לנו עבודת השם בקלות, שנראה ברכה והצלחה בלימוד שלנו. אבל אם גם אם אדם חס וחלילה לא הצליח, אז אדם לא צריך לשבר מזה. אדם צריך לדעת המאמץ שהוא יתאמץ, חשוב להשם יתברך יותר מכל דבר אחר. הזכרנו קודם את פרשת חטאת. מה צריך להביא לחטאת? אז אמרנו על דבר שזדונו קרת, והוא בקום עשה העבירה, כמו חילול שבת או אכילת חמץ, אז שגגתו זה בחטאת. אז כתוב בתורה מה מביא לחטאת, אם זה אדם רגיל, אז מביא או סעירת עזים או כבשה. אחרי זה יש לנו בהמשך הפרשה, קורבן אשם תלוי. בפרק ה' פסוק י' ז', ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצוות השם שלא תעשנה ולא ידע. מה הכוונה לא ידע? הוא מסופק אם הוא נכשל. היה שתי חתכות, אחת איסור ואחת יותר, והוא לא ידע איזה מהם הוא אכל. הוא אכל אחת מהם, הוא לא יודע אם זה היה האיסור או היתר, ולא ידע והשם ונשא עוונו. וביא איל תמים מן הצון בערכך להשם אל הכהן. וחיפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג, והוא לא ידע ונסלח לו. אז מה הוא צריך להביא? איל. אבל אומרת התורה, מה זה איל? וביא איל תמים מן הצון בערכך. מה זה בערכך? איזה ערך? ערך זה השווי. אומר רש"י, בערכך, בערך האמור למעלה. פרשייה אחת לפני כן, יש לנו את אשם מעילות. אשם מעילות זה מי שגזל מההקדש משוגג, צריך להביא אשם מעילות. אז שם כתוב, בערכך כסף שקלים בשקל הקודש לאשם. כתוב שם פרקי פסוק תדבב. אומר רש"י, הכוונה, בערכך כסף שקלים שישווה שתי סלעים. אז גם כאן, וזה כתוב בפרשייה של אשם מעילות, אז גם באשם תלוי, שהוא ספק אם נכשל בעבירה, כתוב בערכך, לא כתוב כמה, אומר רש"י הערך של הפרשייה הקודמת, דהיינו שתי סלעים. וכך כתוב בגמרא בזבחים בדף ממחה עמוד א', שמי שנכשל בספק איסור של דבר שזדונו קראת, ושגגתו חטאת שמביא אשם תלוי, צריך להביא איל ששווה שתי סלעים. כי אדם שנכשל בוודאי עבירה, אז כמה הוא צריך להביא? חטאת, שזה כסבה או סירה, אומרת הגברה, מספיק שזה שווה דנקה. דנקה זה מאה. בשקל יש, בדינר יש, כתוב בגמרא בקידושין י"ב, שישה מאות. בסלע יש ארבע דינרים. אז כמה מאות יש בדינה, בסלע? 24. שתי סלעים, 48. אומר, מסכם את הדברים, רבנו יונה, בפירוש תלמידי רבנו יונה על הריף למסכת ברכות בדף א' סוף עמוד ב' בדפי הריף, אומר שיוצא שאם אדם נכשל בספק עבירה, הקורבן שהוא צריך להביא הוא פי 48 בשווי שלו מאדם שנכשל בוודאי עבירה. למה זה ככה? אז אומר רבנו יונה, כשאדם נכשל בוודאי עבירה יש לו צער גדול, צער גדול, הוא חוזר על זה בתשובה. אבל אם זה ספק עבירה, אז האדם פחות מצטער, הוא עושה סברות, אומר, אולי באמת לא נכשלתי, כיוון שאין תשובה מעומק הלב מספיק, אז הקורבן צריך להיות קורבן יותר גדול. זה מוסר השכל גדול מאוד, דברי הרבנו יונה אלו. כתוב שם כמדומני, בלשון הרבנו יונה, מסכת ברכות עם ריף, מי יש לך? כתוב שם, נדמה לי ברבנו יונה, שעיקר היראה זה להתרחק מלהיכשל בדבר שיש בו ספק. בדבר שהוא ודאי איסור, אז אדם שהוא ירא שמיים, ודאי, ודאי נזהר. הדרגה זה מדבר, בסדר, תביא סגור, בסדר, ככה. ארבע. הוא מדבר על הזמן של קריאת שמע. אומר שאדם צריך להקפיד לקרוא קריאת שמע של מצוות עשה דאורייתא, של קריאת שמע בלילה, בזמן זה כבר ודאי לילה, וכך במוצאי שבת צריך להיזהר שלא לעשות שום מלאכה עד שיהיה ודאי לילה, עד שיצא הספק מלבו. וכך בערב שבת להיזהר לא לעשות מלאכה בזמן שיש חס וחלילה חשש, זה כבר נכנס שבת. אומר רבנו יונה, וזהו עיקר היראה, להיזהר מהספקות. שום מאוד מאוד חשוב. וזהו עיקר היראה, להיזהר מהספקות. אני לא אומר שכל דבר שיש ספק זה עצור. צריך לברר את ההלכה, צריך זה לא סתם להיכנס בכל מיני חששות, יש לכל דבר גבולות, אבל בכל אופן צריך לזכור את הלשון הזה של הרבנו יונה. וזהו עיקר היראה להיזהר מהספקות. זהו עיקר היראה להיזהר מהספקות. ושלא לעשות המצוות על דרך ההרגל, שעונש הספק יותר מהוודאי. וכן מצינו שעל הוודאי מביא חטאת, ואמרינן דחטאת זנקה, כלומר שאפילו ידמי כסבר סבירה שביא חטאת זנקה די בזה. אבל על הספק צריך להביא בית אשם בבית צלעים שהם ממחת מהים וכו'. אז הוא אומר למה? והטעם בזה למה החמירו על הספק יותר מן הוודאי. אומר מורי הרב, שהוא מפני שעל הוודאי משים האדם החטא ליבו ודורג ומתחרד עליו וחוזר בתשובה שלמה. אבל על הספק עושה סברות ואומר, אותה חתיכה שאכלתי אולי הייתה מותרת, ולא ישית ליבו לשוב, ולזה החמירו בו יותר. אז הרבנו יהודה מדבר כאן על שני דברים. גם מעיקרה, כשאדם נמצא לפני הנושא, להיזהר מאוד לא להיכשל בדבר שיש בו ספק איסור. וזהו עיקר העירה, להיזהר מהספקות. זה דבר ראשון. וגם על אחרי שהמחל וחלילה לאדם נכשל, אומר רבנו יונה, שיותר קשה לפעמים לחפר על ספק מאשר על ודאי. כי על ודאי הוא משים האדם החטא על ליבו ודואג ומתחרט עליו וחוזר בתשובה שלמה. אבל על הספק עושה סברות ואומר, אותה חתיכה שאכלתי אולי הייתה מותרת, ולא ישית אל ליבו לשוב ולא ישית אל ליבו לשוב, ולזה החמירו בו יותר. אז אנחנו נמצאים עכשיו לפני פסח. צריך לדעת, יש לנו בכל דבר בתורה יש לנו הרבה מחלוקות, כמו שאומרת, כמו שמביאים התוספות במסכת חגיגה מהירושלמי, שבדורות האחרונים התרבו הספקות, התרבו המחלוקות. 70 פנים לתורה, הקדוש ברוך הוא הראה למשה, כתוב בירושלמי, מובא ברבי יוחנן במסכת סנהדרין, כל דבר ממתת פנים לטהור, ממתת פנים לטמא, וחכמי הדורות הם הקובעים את ההלכה. כמה שיותר, אדם יודע, יש דבר, יש מאכל, שיש בו מחלוקת, מותר ואסור, תרחק ממנו, בשביל מה צריך להיכנס מספקות? יש לנו מספיק מה לאכול, דברים מהודרים, קשרים לכל השיטות, לכל הדעות. זה נכון בכל התורה, לא רק בפסח, אבל בפרט בפסח, שכולם בפסח רוצים להיות קשרים למהדרין. זה כמו שאומר הרבנו יונה. וזה עיקר היראה, להיזהר מהספקות. יש בשו"ת ריב"ש התכתבות בין הריב"ש לבין הר"ן. הר"ן רבנו ניסים מפרש הריף, היה רבו של הריב"ש, רבי יצחק בר ששת. אז הם דנים על ענייני קריאת המגילה בלעז. יש במסכת מגילה סוגיה, יש אופנים שאפשר לצאת ידי חובה בלועזית את קריאת המגילה, ויש אופנים שאי אפשר, רק בלשון הקודש. ויש שם מחלוקות גדולות בפוסקים, באיזה אופנים אפשר לצאת, באיזה לא. אז הריב"ש פסק שם להחמיר בעניין. אז אומר לו הר"ן בתשובה, כותב לו, אין לי פה את הלשון, אבל בערך, הוא אומר, ראיתי את דבריך טובים ונכוחים להתרחק מהספק ולקיים את המצווה באופן שיוצא בו ידי חובה לפי כל השיטות והדעות. לפי שאפילו בענייני העולם הזה, ענייני המסחר, כל משכיל בוחר לו את הדרך שברורה ורחוקה מכל חשש שזה. כאדם הולך לבנק לשים את המניות, מה הוא מחפש? איזה מניות, לקנות מניות שאין בהם סיכון, שהם לא עלולים ליפול. אומר, אם בענייני עולם הזה כך, על אחת כמה וכמה בענייני התורה והמצוות, שהם כבשונו של עולם, שהאדם צריך לקחת את הדרך שהיא בטוחה מכל מכשול, את הדרך שהיא חלקה, שהוא יודע שבה הוא ודאי ניצול מכל מכשול באיסור. רבנו עקיבא יעקב זצ"ל היה אומר על זה משל. אומר, אם אדם יביאו לו כוס שיש לשתות, רק יש לו איזה חשש שזה רעל, הוא יקל או יחמיר? יחמיר, הוא יפחד. מה, הוא יכניס לעצמו חשש מיטה? אומר, אדם צריך להרגיל את עצמו שעבירה זה כמו לשתות כוס רעל. אם האדם כך יתייחס, אז האדם ידע כבר את הדרך שלפניו, לא לחפש חס וחלילה כל מיני צדדי יותר לא נכונים, להקל בדברים שצריך להחמיר בהם. בהפטרה של הפרשה, פרשת ויקרא, בישעיהו פרק מ"ג, עמזו יצרתי לי תהילתי יספרו. עמזו יצרתי לי תהילתי יספרו. ממש מצטער שמתריך אותך. בלי נדום בקבלה. ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. יש על זה משל מהמגיד מדובנה. שמעתי כמדומני ממורבי, שרבי עזרתי אז הצהל גם כן בעצמו, כיוון למשל הזה, ואחרי זה הוא אמר שהוא מצא את זה במגיד מדובנה. אומר, אדם שלח שליח לתת למישהו מזוודה שיעביר לו את זה מארץ לארץ. טוב, השליח הלך, מסר את זה לזה שנוסע לחוץ לארץ, והוא צריך למסור את זה בחוץ לארץ למישהו אחר. כשהוא חוזר לשליח שהעביר את זה לאדם, אז הוא אומר לו, עשיתי את העבודה שלך, כמה שזה היה כבד וקשה, עשיתי את זה. הוא שומע את זה, נבעל כולו. שואל אותו, למה נבעלת? הוא אומר, אם זה היה מזוודה, אתה יודע, זה לא המזוודה שלי. המזוודה שלי, הכל היה מלא צמר גפן, באמצע קופסה קטנה עם יעלומים ששווים מיליון דולר. אם זה היה כבד, החלב, הפסדתי מיליון דולר, אתה שכחת את זה בשדה תעופה. זה אומר, ולא תקראת יעקב, כי הגעת בישראל. אם זה כל כך קשה לך עבודת השם, יש לך פה טעות בדרך. מה הכוונה? וכי אנחנו באים להגיד שאין לפעמים קשיים בעבודת השם? עד רבה הבאנו קודם מעבוד דרבי נתן, טוב פעם אחת בצער, ממאה פעמים שלא בצער. עיקר השכר זה על הפעמים שזה קשה. אז מה הכוונה של הדברים? הכוונה היא, תשימו לב איך הלשון של הפסוק. ולא תקראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. נכון, לפעמים עבודת השם זה קשה. עמל התורה, אומרת המשנה, מסכת אבות, פרק ו', כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תשען, וחיי צער תחיה, בתורה אתה עמל, ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. איך? אם אדם לומד את התורה בצורה כזאת, איך אתה אומר בעולם הזה אשריך? התשובה נכון, הוא רעב, הוא צמא, הוא יגע, הוא סובל, זה בגוף. אבל הנשמה על ידי זה זוכה לאור אלוקי קדוש מאוד, שהאור האלוקי הזה זה התענוג הכי גדול שיש. אז זה אומר הפסוק, ולאותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. נכון, לפעמים צריך להתייגע, לפעמים זה קשה, אבל הבי, הקשר להשם יתברך, זה תמיד צריך להיות תענוג. גם אם עבודת השם קשה, אסור שחס וחלילה האדם ירגיש שהקשר הנפשי להשם יתברך זה סבל. הקשר הנפשי להשם יתברך תמיד צריך להיות האדם להרגיש את זה כאור, כמו שאור אלוקי, כמו שדוד המלך עליו שלום אומר, כאייל תערוג על אפיקי מים, כנפשי תערוג אליך אלוקים. צמאה נפשי לאלוקים לגל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוקים. זה אומר הפסוק, עמזו יצרתי לי, תהילתי יספרו. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, עבורו, אנחנו עם השם, בנים אתם להשם אלוקיכם. אנחנו עם השם, אנחנו צריכים להיות מחוברים להשם. החיבור להשם תמיד צריך להיות הדבר שהכי משמח אותנו בחיים. ואז גם ביגיעה, גם בעמל אנחנו שמחים ומאושרים. נכון, לפעמים העמל קשה, לפעמים זה עבודת השם מתוך צער, אבל הצער הזה צריך להיות צער המשמח. למה? כי על ידי העמל הזה בא האור האלוקי ונכנס לתוך הנשמות שלנו. זה הפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הדבקות בהשם זה החיות של האדם. הנשמה זה אור אלוקי שבא והשם יתברך. ועל ידי עבודת השם, על ידי החיבור להשם, בא עוד אור אלוקי ונכנס לנשמה. אז הנשמה מקבלת את העוצמה שלה, את החיות שלה. ואם אמר אדם, אני לא שייך למושגים כאלו, אני בדרגה נמוכה, אומרת התורה, כולכם, אין יוצא מן הכלל. ואם אמר אדם, טוב, אבל לא במצב הזה שלי, אני במצב ירוד, בנפילה, אולי בזמנים יותר טובים, אומרת התורה, היום, במצווה הזאת של אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, התורה אומרת לכולכם והיום. לא רק על המצווה, על החיים, על זה שזה חיות, זה נכון אצל כולם ותמיד. ואם האדם כך מרגיש, כל שנהיה אצלו קל. כי זה החיות שלו. עוד לא פגשתי בן אדם שיבוא ויגיד לי, תראה, אני כבר עשרות שנים יום יום אוכל, יום יום יושן. החליט, אי אפשר ככה, זה כבר נמאס, נשבר, כל כך מעייף, כל כך מטריח. הוא רוצה שבועיים חופש, לא יאכל ולא ישן. בן אדם לא אומר את זה, למה? זה החיות של האדם. איך הוא יחיה בשבועיים האלו? כך אדם צריך להרגיש את התורה הקדושה, את הקשר להשם יתברך. התחילו היום בהרבה ישיבות בין הזמנים. צריך לדעת, אין בין הזמנים חס וחלילה מהשם יתברך. גם אם אדם צריך קצת לנוח, בסדר. אבל אם האדם מרגיש שהתורה זה החיים שלו, כי הם חיינו ואורך ימינו, אז ובהם נהגה יומם ולילה. ואז אם אדם כך הולך, אז אין אצלו הפסקות. אין אצלו הפסקות, זה חיות, זה לא דבר שניתן לקצוב לו זמנים. סטייבלר זצ"ל היה אומר שיש הרבה גדולי תורה שזכו לדרגה שלהם, דווקא מכוח ההתמדה בזמנים של החופש, שאז האדם מצד עצמו לומד, לא מצד שהנהלת הישיבה מחייבת אותו או ממריצה אותו ללימוד, אלא מהרצון הפרטי, מהחשק הפנימי לתורה, כל אחד ישתדל, בפרט שידוע מהחפץ חיים, אומר שיורד שפע מהשמיים בשווה, בשמיים אין בין הזמנים, אז יורד שפע רוחני של תורה, ובזמנים שיש פחות לומדים, אז אותם שכן לומדים, מקבלים את השפע של את כל השפע. אז להשתדל מאוד מאוד לנצל את הימים האלו, את השבועות האלו, כמה שיותר, כמה שיותר. כמובן, יש צורך גם במנוחה, יש צורך לעזור בבית לצורך הפסח, כל אחד מה שצריך, אבל להשתדל כמה שיותר לנצל כמה שיותר שעות ללימוד תורה, והתפילות כמובן, אין בין הזמנים על התפילות, על זה אף אחד לא נתן פטור בחופש מלהתפלל, אז להתפלל כמה שיותר בכוונה, כמה שיותר בזמן, להשתדל לשמור את הזמנים ההלכתיים של התפילות היטב, ועיקר הכל לדעת, על עניין הקדושה אין בין הזמנים, שלא יעלה על דעתו חס וחלילה לבן אדם שבין הזמנים, זה זמן שאפשר להסתובב במקומות לא טובים, או בכל מיני טיולים מפוקפקים ודברים כאלו. יודעים כולם את המכתב של הרב שח, כמה שהזהיר בצורה נוראה נגד כל הטיולים וכל השטויות שעושים, כמה בחורים נפלו ברוחניות מהדברים האלו, כמה בחורים התדרדרו מעבודת השם בדברים האלו. כל אדם ישמור את עצמו, איך כתוב, פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. אמר בשום זן לא ברכונו לברכה, מה הכוונה? וכי כשאדם יצא בית מדרש גמרנו, אין יצר הרע, פה רוצים לפטפט, פה כך. אמר, היצר הרע שברחוב הוא מנובל, אז לפחות תלך לבית מדרש, זה כבר יצר הרע אחר. צריך לברוח מכל הדברים שהלא טובים שיש ברחוב, כל מיני סוגים, ממש רק תורה ותורה 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 ותורה, אין לנו משהו אחר, אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. כל אדם ירח לחבר את עצמו לתורה הקדושה במסירות נפש, בעמל, ביגיעה. כל אדם יכול לזכות להגיע למדרגות גבוהות מאוד, רק להתעמל בתורה כמה שיותר, כל כוחו לעמול ולהתייגע בתורה, לראות איך להיות דבוק בתורה, מחובר לתורה, בין מבחינת ניצול הזמן, כמה שיותר שעות ללמוד תורה, כמה שיותר ימים ללמוד תורה, בין מבחינת ללמוד את התורה עם כל הלב, עם כל הנפש. ואין דבר אחר, אין דבר שאדם יכול להגיע בו בעולם הזה לתענוג יותר מאשר על ידי ההתמכרות לתורה, ממש להתמכר בכל כוחו לתורה, לדעת זה הדרך שבה אנחנו יכולים להגיע ליעד האמיתי שבשבילו אנחנו הגענו לעולם. הנשמות שלנו היו בעולמות העליונים עוד לפני שהגענו לכאן. בשביל מה שלחו אותנו לכאן? להתחבר להשם יתברך. והחיבור המרכזי להשם יתברך זה על ידי לימוד התורה. עמל התורה, יגיעת התורה, שקידה בתורה, כמה שיותר לתת את כל הלב ואת כל הנפש לתורה הקדושה. תורה כל כך גדולה, איך אדם יכול כל כך הרבה חלקים בתורה שהוא עוד לא למד, רגוע שלב יש לו זמן להכל, לכל הדברים, איך אפשר כך? תורה כל כך גדולה, איך אדם יכול לעזוב אותה בצד? חז"ל אומרים שאדם צריך להתייחס לתורה כמו מכתב שקיבל מהמלך. אם אדם היה מקבל מכתב מהמלך, אז איך היה מחפש לדעת מה כתוב בו? כך אדם צריך להתייחס אל התורה הקדושה. כל דבר בתורה, הרצון לדעת אותו, החשק לדעת אותו, לשנן אותו, לחזור עליו, לברר עליו, עד לעסוק השמט את העלי בדילך, את השעס כל כך גדול, כל עוד שאדם עוד לא יודע אותו בעל פה, אז מאיפה יש לנו זמן בכלל ככה לכל מיני עניינים? אנחנו צריכים לדעת שממש להתמסר בכל הכוח, מוכיח את עצמי, נראה מיני שיוכיח את אחרים, צריכים ממש לשקוד בתורה יומם ולילה, יומם ולילה. כך זה הדרך שכל אלו שזכו, דרכה זכו. עוד עמל התורה, עוד שקידה בתורה, עוד דף גמרא, עוד מסכת, למדו מסכות בישיבות. בהרבה מהמקרים בחור לא גמר במשך הזמן עדיין את כל המסכת. אפשר בבין הזמן אם להשלים את המסכת, ואם גמר יכול לחזור את המסכת לשנן אותה, זמן הבא ימשיכו מסכת חדשה, מה יהיה למסכת הקודמת, תשנן אותה, תחזור עליה. יש לא חסר מה לעשות בתורה. יש הלכות פסח, אנחנו מתקרבים לפסח, אפשר לשבת ללמוד את ההלכות של פסח, יש על זה הרבה סימנים בשולחן ערוך, לדעת את ההלכות, אם זה הלכות של ביור חמץ, אם זה הלכות של הזהירות מכשול באכילת חמץ חס וחלילה, או תערובת של חמץ חס וחלילה, אם זה הלכות של ליל הסדר, הלכות של החג, כל כך הרבה הלכות יש, לדעת אותם, יש שולחן ערוך, עם משנה ברורה אפשר ללמוד, להתמצא בדברים, לדעת את הדברים. כתוב, למד יום לפני החג, דורשים בהלכות של החג. יש בזה, לפי הפשט, זה כפשוטו, כדי שאדם ידע מה לעשות. לפי הסוד יש בזה עניין, כמדומני שהאורות הרוחניים של החג מתחילים כבר להגיע למד יום קודם. יש בכל דבר, כמו שלהבדיל לצד השני, כתוב בידוע מהזוהר, שכמדומני מהזוהר כתוב את זה, שהלמד יום לפני הפטירה של האדם, חס וחלילה כבר הצלם שלו מתחיל להסתלק ממנו. יש איזה בחינות רוחניות שמתחילות להסתלק. מה זה העניין? הנשמה צריכה לעלות ללמעלה, אז כבר מתחילה ההכנה לזה, כבר חלק מהרוחניות כבר מגיע ללמעלה קודם. אותו דבר לצד השני, מלמעלה ללמטה, האורות הרוחניים שצריכים להגיע אלינו בחג הפסח, כבר למד יום לפני זה מתחילה ההערה שלהם. ואז אם האדם לומד את ההלכות, אז הוא עושה את עצמו כלי ראוי לקבל את האורות האלו. וחג הפסח כתוב, זה אורות נוראים, הבאנו כבר כמה פעמים מהאריזל, שכל החגים שהם זכר לאיזה דבר, אם זה חג הפסח שהוא זכר ליציאת מצרים, אם זה חג פורים זכר לניסים שהיה בימי מרדכי, אז אומר, זה לא רק עניין של, זה גם עניין כפשוטו, שיש לנו מצווה לזכור את הניסים הגדולים שהיו, שזה מלמד אותנו על הכוח הגדול של השם יתברך, וזה מביא אותנו לאהבת השם יתברך, וכן הלאה וכן הלאה. אבל יש בזה גם עוד עניין, שהישועה שהייתה בשנה היא שהיה ישועה, היה הצורה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה על ידי שהוא הביא אור רוחני גדול על שורשי נשמתם ונשמתם של עם ישראל, ומכוח האור הזה נעשתה ישועה. וכל שנה ושנה בתאריך הזה חוזרת הישועה שוב פעם, חוזרת ההערה שוב פעם, ויש לה כוח לפעול לבן אדם ישועה לזה. וכמה שאדם יותר מכין את עצמו לקבל את זה, אז זוכה יותר. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר נתקרב לשם ברך, כמה שיותר לסת רצון לשם ברך. השם יעזור שנזכה כולנו בני המתמקדש ברבי אמנו אמן, ולביעד משך צדקנו במהרה בימינו אמן.